שלום, ברוכות וברוכים הבאים לעוד פרק במסע שלנו, קורות בתנו, פודקאסט בענייני משפחה מבית המדרש במגדל עוז. כאן כרמית פיינטוך, רמית בבית המדרש ורבנית קהילת אילנה דחיי בירושלים. ואתם מוזמנים, מוזמנות להאזין. שלום, אני שמחה היום לארח את הרב נתנאל בוקס. שלום לך.
שלום, ממש משמח להיות בפודקאסט הזה.
אז אני ככה אשמח שתציג את עצמך, כי יש לא מעט בוגרות, 12 שנים של בוגרות זה דבר, אבל אם יש עוד מישהי שלא מכירה אותך או שלא מכירה את העיסוקים שלך בשנים האחרונות, אז תגיד משהו על עצמך.
אז באמת, אני נתנאל בוקס, באמת מלמד כבר בבית המדרש בסוף השנה ה-12, ברוך השם. נשוי להדסה, יש לנו 4 בנים מקסימים, ולפני כמה שנים, כמעט 3, עברנו למודיעין, ושם אני רב קהילה של קהילת דרכי ציון, קהילה עם מנעד מעניין של האוכלוסייה, יש אנשים מבוגרים, אבל באמת הרוב זה משפחות צעירות, אנגלוסקסיות, עולות חדשות, הרבה מאוד ממש מהשנים האחרונות.
יפה, זה מעניין, וככה אני מניחה שיש לא מעט חוויות של להיות איש תורה בבית מדרש ורב קהילה, זה ככה גם דומה וגם שונה, אבל הפודקאסט הוא לא על קהילה, למרות שנורא נורא מפתה אותי לדבר על זה ועל רבנות קהילה, אבל ככה מתוך הפרספקטיבה, פניתי אליך היום, מתוך הפרספקטיבה באמת של רבנות קהילה ומשפחה. כלומר, במה קהילה יכולה לעודד משפחתיות, דברים מסוימים, איך עובדים עם זה, זה ודאי לא קל. אז בוא תתחיל.
אז נכון שהממשק הזה בין משפחה לקהילה, זה נושא שאפשר באמת לקחת אותו לשני הכיוונים, לקהילתי ולמשפחתי. אבל קודם כל, עצם ההסתכלות על מה שקורה בבית כנסת כקהילה, ולא כציבור מתפללים, הוא כבר מבט משפחתי. כי כשאנחנו מדברים על בית כנסת כקבוצה של אנשים שבאים להתפלל, אז הרבה פעמים מתייחסים לפרצופים שאותם אנחנו רואים בבית הכנסת. הסתכלות קהילתית כבר לוקחת בחשבון את מה שיש מעבר לפרצופים שנוכחים כרגע במקום, בזמן התפילה, נקרא לזה ככה, ומביאה בחשבון שיש לנו פה מגוון של אנשים עם המון רקעים, וברור שבסוף מה שמרכיב את בית הכנסת זה לא הנוכחים כאן, אלא המשפחה. המשפחה היא הקהילה. המשפחות השונות הן הקהילה.
שזה כמובן מקפיץ לי מיד, ועוד נדבר בזה את הנקודה גם המגדרית. כי אני מניחה שלפחות בימי חול, ואולי גם ככה על פני כל תפילת שבת, רוב הנוכחים הם גברים. זאת אומרת, ברובה של התפילה או בכל התפילה, אז אני בטוחה שיש גם נשים, ואתה מוזמן לספר על זה, אבל זה כבר כשומעות, כי הפודקאסט שלנו ככה מתוך הפרספקטיבה של בית מדרש נשים, אז זה כבר מעניין מה שאתה אומר, שמול עיניך, כרב קהילה, צריכה לעמוד המשפחה ולא המתפללים בדווקא.
נכון, אני חושב שזה א' ב'. אני אגיד חצי וורט, שאני יודע שלפעמים אולי זה קצת מקפיץ מהכיוון של אנשים.
עכשיו אני יודעת שאתה רב.
שיש את המשברך, שכל הקהל הקדוש הזה הם ונשיהם, ויש קהילות שמדלגים על המשפט הזה, או איכשהו מנסים לגנוב אותו בחטף. אבל נדמה לי שמה שהמשברך הזה אומר במקורו, הוא אומר בדיוק את הנקודת מבט הזאת, שאני משברך, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, מי שנוכח כאן ומי שלא נוכח כאן. ועצם המשברך הזה הוא כבר נותן איזשהו מבט, ואומר, אנחנו לא כאן רק קבוצה של אנשים שהתלכדנו כאן כדי לקיים מצוות תפילה, אלא ברור הקהילה שלנו כוללת הרבה מעבר לזה, כוללת את מי שנמצא ומי שלא. עכשיו, ברור שאני חושב שברוך השם, אנחנו נמצאים במציאות שאנחנו משתדלים, אני אומר, אנחנו במובן לא רק הקהילה שאני נמצא בה, אלא החברה שאנחנו חלק ממנה, משתדלים מאוד ליצור מציאות כזאת שגם גברים וגם נשים יכולים לקחת חלק, ובחלק מהמבט, אם נדבר מהפרספקטיבה המשפחתית, אז היא גם גברים וגם נשים וגם ילדים, וגם שהמבט הוא כזה שכמה שיותר מצליח להכיל את כולם, שלכולם יהיה איזשהו נקודת אחיזה במסגרת של בית הכנסת. שבית הכנסת יהיה מקום שכל הקהילה כולה יכולים להרגיש בו בבית, יכולים להרגיש שהוא קרקע לצמיחה רוחנית.
זה באמת ככה המחשבה הבאה שלי, שתגיד קצת מה בעיניך תפקיד של קהילה בהקשרים האלה. כלומר, יש את התפקידים החברתיים של קהילה, שהם גם יושבים, אני חושבת שאפילו הביטוי בית כנסת, שכאילו עכשיו הוא משמש אותנו קצת להגיד תפילה, אז לא קוראים לזה בית תפילה, אלא בית התכנסות בעצם, שהיא כמובן, התפילה היא דבר משמעותי מאוד מההתרחשות ומההתכוונות, אבל זה לא רק זה, יש התכנסות. ואני אשמח שתגיד קצת מה בעיניך המטרות של קהילה, מעבר לתפילה וגם מעבר לערבות ההדדית או ההתכנסות הבסיסית של חבורת אנשים.
יש התכנסות בסיסית ויש ערבות הדדית. שערבות הדדית, אני חושב שזה קודם כל נקודה מאוד מאוד יסודית. כלומר, נקרא לזה בטרמינולוגיה תורנית, כי בכל זאת עם הכובע הרבני של שנינו, אז הנקודה הזאת של גמילות חסד, של אכפתיות וגמילות חסד היא כמובן שהיא גולשת הרבה מעבר זמן שנמצאים בבית כנסת, היא לוקחת בחשבון אירועי חיים, היא לוקחת בחשבון אתגרים נוספים, וקהילה טובה, תומכת, היא כזאת שרואה את הצרכים ואת האתגרים שקיימים לכל האנשים, גם כבודדים וגם כמשפחות, מה הצרכים שקיימים, וכל משפחה רואה משפחה אחרת, משפחה אחת עוזרת לשנייה, מושיטה יד, תומכת, משתתפים בשמחות, משתתפים באתגרים, אני חושב שזה נקודת מוצא מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, זה מה שאנחנו עושים בתור קהילה. מעבר לזה, אני חושב אני מסתכל מהזווית שלי כרב קהילה, שזה כזה חצי מבחוץ, חצי מבפנים. נדמה לי שהשאיפה שלי היא שקהילה תהיה מקום שהיא קרקע פוריה לצמיחה. לצמיחה רוחנית ולצמיחה תורנית. והדבר הזה הוא פונה, אני מקווה שהוא פונה וצריך לפנות לכולם. זאת אומרת, איך משפחה גדלה, איך הקהילה יוצרת איזושהי תנועה שכל חברי המשפחה, כל בני המשפחה, וגם המשפחה אולי כגרעין עצמו, צומחים. לא מגיעים לקהילה רק כי זה נחמד ונעים, אלא כי אנחנו מרגישים שהקהילה נותנת לי גם אפשרויות לגדילה והתפתחות מבחינה תורנית, מבחינה רוחנית.
אני חייבת להגיד שאני, זה כאילו דיבור טריוויאלי, אבל זה ממש לא, ואני מתרגשת לשמוע את זה, כי אני חושבת על דורות עברו, מה היו מחוזות ההתפתחות הרוחניים, ואני חושבת שהרבה דגמים היו כאלה שהגברים חזרו לישיבה הרבה פעמים. לא שזה רע, זה פשוט לא קהילתי. או נסו, בחברות אחרות אולי נסו לרבה, לחגים או כאילו באמת איפה אדם מצמיח את כוחות הנפש שלו. ואחר כך אנשים במידה רבה הצטרפו לזה, ויש היום נסיעות כאלה ונסיעות כאלה, ואפילו במגדל עוז אנחנו קצת חווים את זה בימי כיפור, שככה בוגרות באות, וזה דבר משמח ויפה לכשעצמו. אבל אתה מדבר בעצם על הקהילה כעל מחוז התפתחות רוחנית, כאילו בלי להתבלבל אמרת את זה, ועוד משפחתית. זאת אומרת, יש פה בעצם שני חידושים.
זה באמת מאתגר אבל. זאת אומרת, להגיד את האמת זה באמת דבר לא פשוט. במיוחד בקהילות שהגיל הממוצע שלהם הוא קהילה 25 עד 40, זה שנים קשות לצמיחה. לפעמים דווקא ההתנתקות מהמקום הרגיל והנסיעה, היא מאפשרת לי רגע להתרומם. כי להיות תקוע בבית עם הפרנסה והילדים והזוגיות וכל העיסוקים היומיומיים השוחקים, להתחיל לדבר על צמיחה רוחנית, זה קצת לפעמים מרגיש שזה פריבילגיה לא פשוטה, ואז צריך לצאת.
אז למה דווקא? אתה בכל זאת אומר את זה.
בכל זאת אני אומר את זה, כי אנחנו ב-300 ומשהו ימים בשנה, אם נוציא את הנסיעות
לא
האלה.
לא נתחייב, כן.
כן. אז אנחנו נמצאים באזור הזה, אנחנו נמצאים בבית, ועבודת השם אמורה להיות מקיפה וכוללת את כל החיים שלנו, ואנחנו, אני מקווה שאני אהיה תמיד בתנועה ובדינמיות, בהתפתחות ובשאיפות, ואז צריך ליצור קרקע כזאת, שבאמת הקהילה יכולה לתת איזשהו מענה, במובן ההתפתחותי, לא רק במובן הזה שיוצאים בידי חובה וזה, אלא לתת קרקע לאנשים לבטא את עצמם מבחינה תורנית, מקום לשיעורים, מקום לתפילות, שפונים תפילות לילדים, שיעורים לילדים, לראות את המסגרת שיש, שגם נשים מוצאות מקום משמעותי שבו הן יכולות להרגיש שהן מתפתחות, ולא רק שיש במגדל עוז איזשהו מגדל שן שבחודש אלול אפשר להגיע לשם בסליחות, אלא שאולי זה שיא, אולי זה באמת צריך איזשהו נקודות התנתקות כאלה לשיא, אבל שבמהלך השנה לא רק יורדים. התיאור הזה של הכוזרי, שהוא מתאר שכל השנה כולה אנחנו נשחקים, ועד יש רק נקודות שיא, אז לנסות שזה לא יהיה רק זה, אלא שיהיו גם בתוך הקהילה מסגרות משמעותיות של עלייה.
אני גם חושבת זאת אומרת, תיארת קצת את האתגר שבזה, וזה ודאי נכון, אבל יש לזה אולי גם יתרונות, זאת אומרת, פתאום אנחנו פוגשים את עצמנו כאנשים מבוגרים, עם אתגרים של אנשים מבוגרים, לעומת באמת ככה, עולם הישיבות ובתי המדרש, הוא בסופו של דבר הוא צעיר, אולי אנשים צעירים, שגם להם יש אתגרים כמובן, אבל אני מרגישה פעם היה איזה חבר מבוגר שלנו שאמר, הלכנו יחד לאיזה בית כנסת, אנחנו היינו יחסית צעירים, ונורא התלהבנו מתפילה כזאת, נורא רוחנית וזה, והוא כזה נאנח, והוא אמר, חסר לי בליל שבת העייפות הזאת של אנשים שנרדמים בבית כנסת, כאילו, ואני זוכרת שאז לא הבנתי את זה, אבל כעובדה, אני זוכרת את זה 20 שנה אחר כך, כי היום יש בזה המון עומק בעיניי. כאילו, באמת, שאנשים מביאים את טרדות החיים למיניהם, מביאים אותם גם לתפילה, ויכולה להגיד על עצמי שאני מתפללת אחרת מאז שאני אימא. אז שהרבה שנים שברתי את הראש, איך להתכוון בתפילה, והיום, לא שזה בקלות לעמוד להתפלל, אבל בקלות לי להתכוון, לפחות על זה.
ויש כל כך הרבה יותר דברים, ברוך השם, להתפלל עליהם.
אז אני אומרת, יש לזה, כמובן, ברמת הפניות, יש לזה הרבה חסרונות, אבל אני חושבת שמשהו גם מעמיק בהבנה של, אולי אפילו למה אנחנו זקוקים לתפילה, מה מעניין אותנו, גם אם זה בפחות זמן, לפעמים זה באיכות כאילו חזקה של רצון.
אני מסכים שזה הזדמנות כזאת, פוטנציאל. עכשיו רגע לחזור אחורה לדכדוך, זה הנקודה שצריך צריך אבל רצון, שזה יעסיק אותי. בקלות אפשר להיכנס למין רוטינה כזאת, שהנושאים האלה, כלומר, השאלה שהאם אני שואל את עצמי כשאני נכנס לתפילה, למה אני פה? מה המשמעות של זה? לפעמים דווקא שערות קהילתיות עוזרות לאנשים לדייק את עצמם. שזה הנקודה שהיא הרבה פעמים כאב ראש מכיוון שלי כרב קהילה, שרוצים לקדם משהו, ואז אנשים מתחילים לדון, זה מתאים, זה לא מתאים, רצוי, לא רצוי, אבל זה פתאום איזושהי הזדמנות של אנשים לזקק רגע את האני מאמין שלהם, ופתאום הם מתייחסים לשאלות עומק של איפה הם רוצים להיות, דבר שלא תמיד עושים. אז אני חושב שבאמת...
תן דוגמה
לסערות קהילתיות. ברור שהרבה פעמים סערות קהילתיות הן סביב ענייני נשים, אבל זה הזדמנות, נקרא לזה בשם קוד של שמאל וימין, אני לא יודע אם זה תמיד נכון, אבל בשם קוד, זה הזדמנות לאנשים לזקק את מה שבאמת הם מאמינים בו. מה הנקודה שמפריעה לי? מה הנקודה שבה הייתי רוצה לצמוח? מה הנקודה שחינוכית, אני חושב שאני רוצה להצמיח את הילדים שלי, את הבנות שלי, את כל הדבר הזה? זה הזדמנות, ופתאום מתחילים לדבר במושגים רוחניים, במפגשי ועד של בית כנסת. כי פתאום הנושא הוא לא רק האם נעשה פעילות כזאת, או האם נעשה פעילות כזאת, אלא לשם מה אנחנו כאן, ומה אני רואה בבית הכנסת.
שזה באמת דבר מאוד מאוד משמעותי. תגיד לנו קצת ככה, איך אתם עובדים עם באמת עם זה שאירוע צריך להיות גם משפחתי, לא אירוע, גם תפילת שבת בבוקר לצורך העניין. איך עובדים עם זה? נשים, גברים, ילדים?
אז אצלנו יש ניסיון שכמה שיותר דברים יהיו, יהיו או באופן כזה שכולם יכולים להיות בו באותו זמן. למשל, אם יש איזושהי דרשה, דרשת שבת הגדול, דרשת שבת תשובה או משהו כזה, אז באותו זמן יהיה תיאטרון בובות לילדים. ואז כמה, או שאחד מבני הזוג נכנס, או שאם זה ילד שהוא מספיק גדול ואחראי, אז שניהם יכולים להיכנס, ואז יש איזושהי פעילות. התפילות, אנחנו משתדלים מאוד שכמה שיותר יהיו שני מניינים, כדי שכולם יוכלו להשתתף. אפילו ביום כיפור יש אצלנו איזה יוזמה, אני יודע שזה קיים בכמה קהילות, של לעשות תפילת ערבית של יום כיפור פעמיים, ואפילו כל נדרי, שיש איזשהו דיון הלכתי, גם זה לעשות אותו פעמיים, ובעצם הדבר הזה מאפשר, שאם יש חלק ממשפחות שחלק מבני הזוג צריכים להישאר בבית בגלל ילדים קטנים מאוד, אז עכשיו יכולים עדיין לקחת חלק בתפילת יום כיפור. זה מבט שאומר, יש פה משפחה שכולה רוצה להתפלל, וכולם, אנחנו מקווים, יוכלו לקחת את זה, יוכלו להצליח לעשות את זה.
ואנשים נענים, הם מרגישים את כמה זה משפחתי ומעודד משפחתיות?
אני חושב שכן. אני חושב שזה דבר שהוא קיים מאוד חזק. אני חושב ההרגשה הזאת, שהקהילה פונה למשפחה, היא נקודה מאוד משמעותית. הרבה אנשים אצלנו, יש תפילה במניין ראשון, ואז אחרי זה יש מניין שני, בתוך המניין השני יש, באותו זמן יש תפילות ילדים, אז הרבה פעמים יחזרו אלה שהיו במניין הראשון עם הילדים שלהם לתפילות ילדים, כדי לאפשר לבני הזוג להתפלל. לא תמיד זה ככה בדיוק. לפעמים יש אנשים שבוחרים, בדרך כלל נשים שבוחרות, לא לקחת חלק באף תפילה, ובעצם להיות בתפילות ילדים, שזה גם דבר מאוד מאוד משמעותי חינוכית וערכית. אני חושב הנקודה הזאת, אבל זה בעצם הופך את המרחב של בית הכנסת להיות מרחב תפילה רב גילאי. וככה יוצאים מבית הכנסת אחר כך לקידוש משותף, כשכולם היו באיזושהי אווירה של תפילה. גם הילדים וגם המבוגרים, גם גברים וגם נשים.
זה שזה סובה במובן הטוב, כאילו של סבנו גם רוחנית, כאילו קרה משהו, גם מי ש... נגיד, לא התפללה תפילה שלמה, או זה, משהו כבר, משהו קרה.
היא לא הגיעה לבית הכנסת רק בשביל הקידוש, אלא הגיעה לבית הכנסת כי היא עשתה משהו בעל משמעות דתית, ערכית.
אתה מכיר את הילדים של בית כנסת?
ברוך השם, יש הרבה ילדים. הרבה ילדים אני מכיר, לא את כולם.
קודם כל, זה נשמע מאוד מאוד מושקע. זאת אומרת שזה כאילו... לא יודעת אם דגל לקרוא לזה, אבל משהו, מטרה שאתה משקיע בה והקהילה משקיעה בה.
הרבה מהדברים הם עוד לפני שהגעתי לקהילה, צריך להגיד.
אז מעולה. אני חושבת שאתה מדבר על זה שצריך להיות מעוררים לזה. כלומר, דווקא אם היה לפני, אנשים רצו את הדבר הזה וגם היו מוכנים לעבוד, זה הרבה עבודה. כל משהו מקביל כזה, זה כפול עבודה. ואני שואלת, רגע, מה עושות... כרגע, או עושים, יש לנו גם מאזינים, מה עושים כשרב בית הכנסת או הקהילה לא מכוונים לזה ככה? לא, אתה נשמע מאוד מאוד חיובי וגם מוכן בטח על חשבון דברים אחרים להשקיע במטרה הזאת. אני מכירה לא מעט קהילות שזה לא ככה בהם.
אני חושב אבל שבשתי רמות, זה מאתגר, אבל זה לא תירוץ. זאת אומרת, במובן שזה מאתגר, זה באמת מאתגר. כלומר, אין כרגע משהו פנוי בשבילי שאני יכול בעזרתו בקלות להיכנס ולהשתלב. אבל משפחתית זה לא תירוץ. יש לנו אחריות על עצמנו ועל המשפחה שלנו, שנמשיך ולגדול ולצמוח רוחנית. אי אפשר לבוא ולהגיד, אין לי פה כרגע כלים, אז אני פעם בחצי שנה אני אעשה משהו. אין אתה בן חורין להיבטל ממנה. ואנחנו תמיד צריכים לדאוג לעצמנו מבחינת, להתפתח בתפילה, להתפתח בתורה, ואז אפשר לנסות. אני חושב שבקורונה היה לנו הרבה הזדמנויות כאלה. למדנו איך להפוך את הבית שלנו למרחב של צמיחה בכל מיני הקשרים, גם עם האתגרים שהיו בזה, אבל גם למדנו מזה הרבה כלים. ואני חושב שאי אפשר לבוא ולהגיד, אין לנו בקהילה שתי תפילות, אז לא, הילדים שלי לא התפללו בשבת בבוקר. אין לנו תפילת ילדים, הילדים לא התפללו. אין שתי מניינים בכלל, אז אני בכלל לא אתפלל. לא שזה יהיה ברור ונוכח מה המשמעות של תפילה ותורה בבית, בכל המשפחה. יש לנו אחריות על המשפחה שלנו לעשות את זה, ולא רק כשזה מסתדר לי. וזו אחריות משותפת של כולם, ובמיוחד של ראשי המשפחה, שני בני הזוג, במקרה שכן, במשפחה שברוך השם עם... כן, לא, 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 כן. אי אפשר להשתמש במילה נורמטיבית, אבל כן, משפחה של, שיש
שני הורים. וגם אם לא.
כן, אז יש אחריות של, לעבוד, שיש אחריות של כולם, אחד על השני, וביחד, שהבית יהיה מקום מצמיח. אבל יש גם אחריות קהילתית. כלומר, זה שבית הכנסת הוא כרגע לא פועל באופן מסוים, לא אומר שאין מקום ליוזמות. בהרבה מקומות, יש לפעמים אנשים נכנסים, מקומות נכנסים לאיזושהי שגרה, או קהל מסוים היה מתאים לו משהו מסוים, וכשמכנסים אנשים חדשים עם רעיונות חדשים, אני חושב, מהמעט שאני לא חוויתי כל כך הרבה, אבל מהמעט שחוויתי, הרבה פעמים מאוד פתוחים לרעיונות כאלה, מאוד פתוחים ליוזמות, כל עוד זה לא מפריע ליום-יום, אם זה רק תוספת משובחת וזה, אז אנשים שמחים שהנה, השארנו את בית הכנסת, השארנו את הקהילה, אז תמיד ננסות ליזום.
כן, אז אתה, ככה, אם אני שומעת, אז באמת גם מתאר, נתת פה כמה רעיונות יפים לאופציה להשתלב, וגם קורא לנו להיות מעוררות או מעוררים לדבר הזה, ולקחת עליו אחריות. אני אספר ככה לסיומו של הפרק, על משהו שאנחנו עשינו, ולהפתעתי, הוא עובד משנה לשנה יותר טוב. בקהילה שלנו יש קריאת נשים וקריאת גברים מגילות, האמת היא שאנחנו עושים את זה גם בשבועות, במקביל, אבל זה התחיל כמובן ממגילת אסתר, שזה כבר דבר נפוץ, שגם נשים קוראות, ולמרות שיש לא מעט משפחות צעירות, ארגנו בעצם שני מרחבים שיש מעגל כיסאות, וגם מחצלות פרוסות ומשחקים וכולי וכולי, ואמרתי, וגם במעגל הגברים זה נאמר, שככה נתנו את כל הגבולות ההלכתיים של מתי יוצאים ומתי לא, איך משלימים מילה וכולי, וכמובן שאם ילד יצרח, אז צריך להוציא אותו, אבל ראינו גם ש-90% מהאנשים יוצאים במסונחרן. כלומר, עשינו אחר כך עוד איזה קריאה, אבל היא ממש הייתה יחסית אנשים בודדים, שעשו קריאה מהירה אחרי, ובעצם רוב רובה של הקהילה יצא בסשן ראשון מקביל, ואני אומרת את זה כי אני מרגישה שהרבה פעמים גם תנאים פיזיים, לא בכל מקום אפשר וזה וזה, אבל ולא יודעת, יש לנו פינת משחקים וספרי ילדים בבית כנסת, וילדים גם מעסיקים את עצמם הרבה כזה לבד. בכל מקרה, שווה להשקיע בזה, גם מחשבה וגם כסף וגם בעיקר את תשומת הלב ואת התחושה, אני חושבת שדיברת עליה נורא נורא חזק, של הרצון והאכפתיות, גם של האנשים הבודדים שמגיעים לקהילה, אבל גם של מוסדות הקהילה, והרב הוא חלק מהמוסדות האלה, של השקעה בדבר הזה, שילדים ירגישו בבית, שיהיה להם קשר אפילו אחד עם השני, ועם הסמכות הקהילתית, ואני מרגישה שיש המון המון דרכים באמת לעשות את מה שאתה דיברת עליו, וזה להפוך את הקהילה לבית, עם דגש על התפתחות רוחנית. כלומר, בית שהוא לא רק הבית שלנו, אלא באמת שאנחנו כולנו, יש לנו עניין בו ושמחה בו.
אני אוסיף נקודה שלא הזכרנו כמעט, אבל כשדיברת פתאום שמתי לב, דיברנו הורים וילדים, אבל הרבה פעמים המושג ילדים, אני חושב במיוחד, אני חושב לרוב השומעים, הוא נתפס דמות מסוימת של ילדים. ילדים זה גם נוער. והנקודה הזאת היא גם כן, גם אותם צריך לקחת בחשבון, כשחושבים על קהילה, איך אנחנו הופכים את בית הכנסת, שהוא יהיה רלוונטי גם לבני הנוער, שגם להם יש איזשהו מענה, וזה צרכים שונים.
אז תן כמה דוגמאות.
למשל, אצלנו עושים מפעם לפעם, יש לנו פעם בחודש, בית מדרש נוער, ששם מזמינים את הנוער, יש אוכל טוב, איזושהי פעילות, ולימוד. יש קידוש נוער פעם בחודש, שחוץ מהקידוש הרגיל, יש להם איזו פינה שלהם עם קידוש משודרג, זו הזדמנות בשבילם, ודבר תורה של אחד מהם. יש מפעם לפעם שבתות נוער, שהם משתלטים על הבית כנסת. וכל התפקידים עוברים לבני ובנות הנוער.
שבת ונהפוך הוא.
אבל זהו, זה סוג ככה. של, אבל זה לא, 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 דווקא לא בסוג של ונהפוך הוא, אלא במקום לנסות לחזק אצלם את תחושת השייכות, ואת היכולת להשתלב ולעשות את הדברים בתוך בית הכנסת.
זהו, נשמע לקחת אחריות גם ולהיות פעילים. יפה. שזה אולי נכון על כולנו. שכשאנשים, זאת אומרת, בכל גיל זה נכון, אני רואה את זה גם בתפילת ילדים, יש ילדים שאחראים להביא את הסידורים ולסדר את הכיסות וזה. בכל גיל אדם אוהב כמובן להרגיש שייך, אבל גם דרך פעולה, כן, כאילו...
להרגיש את המשמעות.
כן. תודה רבה, זה היה מרתק.
תודה רבה על הזכות.
תודה שהזנתן והזנתם, הייתם שותפים. מוזמנים למייל, לתגובות ולהתראות בפרק הבא.